שלום לכולם, היום יום רביעי בשבת קודש שבו היום הלווים אומרים עומד המקדש עד רכבות השם עד רכבות נופיע. אנחנו בשיעור בחסידות והיום לכבוד ט"ו בשבט הכנתי שני שיעורים, שיעור אחד למעשה, אחד מה שכתב בעקבות הקודש הרב מחב"ד זכר צדיק לברכה, ומצד שני דברים שקשורים מרבי נחמן, אם נספיק נספיק, אם לא נעשה רק את דבריו של הרבי מחב"ד זכר צדיק לברכה. מונח לפניכם מקורות, אני רוצה שנסתכל רגע על מה שציין לנו הצייר שלנו עין מם כל כך יפה, ושימו לב עם סימן שאלה, כי נהוג בדרך כלל לומר ולצטט בימים הללו של ט"ו בשבט כי האדם עת השדה, וזה סימן קריאה ולומדים הרבה, אני מעלה סימן שאלה, האדם הוא עת השדה? כלומר, במה אנחנו והעץ מדומיינים או קשורים או דומים במהלך חיינו, וזה אנחנו נלך על פי דבריו של הרבי מלובביץ'. כן.
לא, רוצים לענות על השאלה.
לא, זה כאילו רק כותרת. אתה רוצה לענות על השאלה?
רוצה
לך. אז חכה לסוף, אולי נענה עליה. אז הנה, קודם כל, ראשית לכל, אני לא רוצה לפתוח בשיר אחרי שכבר במכונה שרנו לא משהו, אבל כולם מכירים את השיר כי האדם את השדה, ולמעשה המושג הזה כי האדם את השדה בא מספר דברים, שהתורה אומרת כי האדם את השדה לבוא מפניך במצור. ובאמת, כאשר קרית צור אל עיר ימים רבים, יש לך מצור שאתה עושה מלחמה על אחד מאויביך, אתה מקיף את העיר. בעבר היו עושים מצור, היו צריכים לכרות עצים כדי להדליק אש, כדי לחמם את החיילים, כדי להשתמש בעצים לצורך הכיבוש של העיר. היום לא משתמשים בזה, אנחנו לא כל כך מכירים. אבל היו כורתים עצים, ובאמת בדיון בין מפרשי התורה לבין הפוסקים, אנחנו אומרים שאכן האדם הוא האויב ולא העצים. ולכן אתה לא נוגע בעצים, ואם אין ברירה, ואתה צריך כן להשתמש בעצים, אתה משתמש בעצי סרק, עצים שלא נותנים פירות, ועצי פרי, אתה רק בחוסר ברירה מוחלט. למה? כי יש שני צדדים. כאשר אתה כובש עיר והשחטת את כל עצי הפרי, מה אתה תאכל אחר כך? כלום, אין. כלומר, הפגיעה היא דו צדדית, גם באויב וגם בך. כלומר, גם לאחר מכן שכבשת את העיר, מה נשאר אחריך? יש פה איזה מין רעיון כללי, רעיון פנימי עמוק, שגם כשאתה נלחם, אתה צריך גם לשים לב במה אתה נלחם, מה אתה באמת מטפל ומה אתה לא נוגע, כי זה בשבילך, גם בשביל האויב שנכנע, כי אי אפשר להשחית חיים. התורה לא באה ואומרת, הכל תהרוס. נכון, יש לנו שבעה עממים, יש לנו מצווה למחות את זכר עמלק, אבל כבר הזכרנו את זה שלמדנו מידות הראייה, מוסר אביך, אומר הרב קוק זצ"ל, מה כתוב? תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אומר הרב קוק, כשמתחת השמיים אתה מוחה ומעלה השמיים, מלאכו של עמלק יישאר. כלומר, המחייה היא כאן, היא מחייה גשמית, היא לא מחייה רוחנית. אבל גם אז אתה לא משחיל את העצים, את התבואה, את הפירות, זה בני אדם. כלומר, יש פה איזו מעלה של האדם על הטבע, ולכן סימן שאלה, כי האדם מת השדה, מה הכוונה בדברים הללו? איך זה מסתדר בתפיסה היהודית, המושג הזה כי האדם מת השדה? כי בידוע, השבת בעזרת השם, שבת בשלח, שבת שירת הים, שירת דבורה, ושירת העשבים. השבת למעשה היא גבול. ט"ו בשבט הוא תאריך שמסמל זמן לגבי תרומות, מעשרות, עורלה. אבל ביום יום, באמת באמת, זה ראש השנה לאילן. האילן ולא האדם. אמנם האדם ניזון מן האילנות. האדם ניזון מן הטבע, אבל הראש השנה פה הוא לאילן. ועולה שאלה, בואו נראה מי יכול לענות לי. האם זה ראש השנה לאילן מסוים?
כן.
לאיזה אילן?
שקדי.
רק לשקדיה. כלומר, התפוזים, התפוחים, כל זה אין להם ראש השנה. הרי עשרות של הפירות של שבעת המינים האחרים, גפן, תאנה, לימון, לא שייך.
שבעת המינים.
רק בשבעת המינים, אבל... אז מה צריך לכתוב? אם אנחנו אומרים שזה ל...
לכל הפירות.
היא פירות של אילנות רבים, אז צריך לתת ראש השנה למה? לאילנות. בלשון רבים. למה התורה, למה חז"ל, במסכת ראש השנה אומרים ראש השנה לאילן? לאילנות. טוב, אפשר להסביר את זה בכל מיני מובנים. אבל העניין שלנו, נבוא ונתחיל לקרוא מה שכותב האדמו"ר מחב"ד, לקרוא את הקודש, כרך א' וסימן קל"ו, ואני קורא בדבריו ונתקדם בעזרת השם לאט לאט. אומר הרבי מלובביץ זכר צדיק וקדוש לברכה, והנה האדם את השדה, היינו בשורה מספר 3 מלמעלה, היינו שישנו חלק חשוב מחיי האדם אשר בו דומה הוא מצד כמה עניינים לכמה עניינים בחיי מן הצוד. יש בחיינו של בני האדם חלקים מחיינו האנושיים שדומים בהכרח באופן עובדתי לאילן, לעץ.
עמוד שדרה, הגזע וכאילו...
יפה, מתחמם.
השורשים.
השורשים, מה עוד?
ענפים.
ענפים, מה עוד?
פירות.
עוד. הפירות.
הצבע.
הצבע.
הריח.
עוד, הריח. יופי, תראו כמה דברים.
הטעם.
איך? הטעם. עוד. מי זוכר את ארבעת המינים?
אני.
כן, מי?
אינדונה,
ערבה, הדסה. הדסה, יופי. תגידו לי, האם שמעתם? האם אתם יודעים על תפילה מיוחדת בט"ו בשבט, על אחד מהמינים של ארבע מינים, על האתרוג? יפה. יש תפילה. בחסידות אומרים שהאדם יתפלל שבשנה הבאה בסוכות הקדוש ברוך הוא יזמן לו אתרוג מהודר יפה וכשר. מתי? בט"ו בשבט. למה בט"ו בשבט? מה הבעיה? כי אז הוא מתחיל לחנות. יש חניתה.
זה ברכה.
כלומר, תפילה. אני מתפלל היום בט"ו בשבט על משהו שעתיד להיות בעוד כמה חודשים. רומז לנו לחיי האדם משהו?
הוא עוד כמה שנים.
נכון. האדם מתפלל על מה? על העתיד שלו. הוא מבקש על העתיד שלו, לא על מה שיש לו עכשיו. עכשיו מה שיש לו עכשיו הוא עכשיו, הוא פה. הוא מתפלל שמחר יהיה לו יותר טוב ומחרתיים והוא חולם קדימה והוא בונה כל הזמן על העתיד. כלומר, יש דמיון. הוא ממשיך הרבי מלובביץ' ואומר, קודם כל בואו נתבונן בשורש. בשורה מספר 5, השורש היא האמונה. שורש של האדם היא אני מאמין באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, שהוא אחד, יחיד ומיוחד ואין עוד מלבדו. והדבר הזה צריך להיות כמו שורש. והשורש, מה עניינו? קודם כל, מה תפקיד השורש? בצמח, מה תפקיד השורש? להיאחז, יפה, להחזיק, לתפוס באדמה. להחזיק חזק. כי אם השורש חלש, מה קורה כשיש רוח?
נופל.
זה נעקר. לכן אומר הרבי מחב"ד, אף שאין לזה מקום על פי השכל ותעודה, אי אפשר להבין. באמת אמונה זה החלק הכי קשה שאדם צריך להשריש בתוכו ולייסד ולהעמיק אותה למרות שהוא לא מבין את כל מה שהוא מאמין. ראיתי איזה משפט מישהו כתב, מה זו אמונה? זה ללכת בדרך אף על פי שאתה לא יודע לאן היא הולכת. זאת אמונה. אם אני מאמין שזאת הדרך, אני הולך בה, אפילו אם אני לא יודע מה יהיה בסוף. כי הידיעה לא שייכת לכאן. זו האמונה. אני מאמין שזו הדרך. לאן היא מובילה, אני לא יודע. אבל אני יודע שזאת הדרך. אני לא עוזב אותה באמצע. ולא כל רוח שבא, אני אתנדנב ואני אעקר במקומי. לכן אומר הרבי מחב"ד, אבל על ידי זה, הוא כישורו עם המקום, ומקור חיותו הוא הקדוש ברוך הוא, הגשורש קושר את הצמח למקומו, הוא לא זז. וככה האדם, שורש בצמח רמוז, רומז לאמונה של האדם. והוא לא זז מזה. ולא משנה מה יהיה, סופה וקור ושלג ומה שלא יהיה. יהיה חורף, יהיה שלכת. העץ לא זז ממקומו. זאת אמונה. אמונה חזקה בבורא עולם. לכן הוא ממשיך ועל ידי זה נמשך חיותו גם כשהאדם כבר גדל בחוכמה ובתורה ובמצוות. גם אדם שהוא תלמיד חכם חייב כל הזמן להעמיק את השורש של מה? של מה? של?
של האמונה שלו, יפה.
אבל הוא יודע תורה והוא קיים מצוות. שורש האמונה צריך להעמיק כל הזמן, כמו מה? כמו הצמח. הצמח כל הזמן שורשיו מתפתחים ומעמיקים. הוא לא אומר, טוב, תפסתי זהו, עכשיו, זהו, אני נח. מה זהו, אני תפוס בקרקע, הכל בסדר. לא, הוא מתפשט, הוא חודר. כן.
יש עצים שהשורש להם מופה
פי מאה מהעץ עצמו. יפה, כן, נכון. שמעתי על זה, לא ראיתי דבר כזה, אבל כן, כן. יש שורש, שורשים בעצים מסוימים, שהשורשים מתפשטים בשטח, ואם תוציא אותם, הם יותר פי מאה מהעץ. כן.
העץ מרגיש?
שאלה מבוטניקה. כן, מחקרים טוענים שכן.
אם אתה מעודד אותו...
כן, מחקרים טוענים שכן. שהעץ מרגיש. אני יכול להבין את זה גם מבחינת פנימיות, כן, הוא מרגיש.
זה
נראה,
זה נראה.
איך?
מה?
לא שומע טוב.
ראש
השנה לעידן יופסי. אה, כן, ראש השנה לעידן יופסי. לא נשכר גם. לכן, אנחנו עוברים אם ככה לשנה הבאה. השורש שלנו, שורש האמונה באדם, צריך כל הזמן לגדול, כל הזמן להעמיק, כל הזמן להתפשט. הוא לא יכול להישאר באותו מקום. אדם שחושב שאם הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, ושם זהו, לא צריך לעשות כלום, אני חושש מאוד שבעת צרה גדולה, או בעת תאווה גדולה, הוא ייפול. הוא לא יאמין. הוא יאבד את האמונה. ומי שכתב את המילים לשיר, מי שמאמין לא מפחד,
אז למה יש לו
אני תמה עליו, תמה עליו מאוד, את האמונה לאבד, כי אם איבדת את האמונה, יש לך הרבה מה לפחד. אז אני לא מבין את הסתירה בשיר.
איך חזיר?
אבל לא, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לשיר.
לא, לא.
אני
בעצם
לא אקטע אותו.
הוא אומר, מי שמאמין לא
מפחד,
אז למה יש לו עיניים מאחורה?
אני לא, לא יודע אם כתוב שם במילים עיניים מאחורה, אבל... בכל מקרה, מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד, אז מה יישאר לך? איבדת את האמונה, אז אתה מפחד? טוב, בוא ניכנס לדיון הספרותי הזה. אבל האדם צריך כל הזמן להיות בחשש שאם הוא מסתפק באמונה שיש לו, במקום שהוא נמצא, בגיל שהוא נמצא, במצב שהוא נמצא, והוא לא עושה עם זה כלום, ולא מעמיק, ולא חופר, ולא מתפשט, הוא עלול ליפול, הוא עלול לעקר ברוח שאינה מתונה. כן.
האדם צריך גם להתקדם.
נכון. נגיע גם לזה.
אבל אנחנו
מתקדם. נגיע לשלב הבא. כלומר, אנחנו מתחילים מן השורש.
צריך ללכת, איך זה מסתדר עם עצמו.
תכף תראה איך גם הצמח הולך. בסדר?
איך הם שורשים, לא?
בכל מקום. זה אפשרות אחת להתקדם, שהשורשים הרי הולכים, הם מפשטים. כן, מתחת הקו. אפשרות שנייה, תסתכלו מה כותב הרבי בשורה מספר 7. גזע, הגזע של העץ רומז לתורה ומצוות. לא מספיק שורש, צריך גם ביטוי מעשי שיהיה מעל פני הקרקע. מעל פני הקרקע אנחנו רואים גזע. הוא אומר פה רוב בניינו של האילן. מה באמת נקרא אילן? הגזע. הגזע מחזיק את כל מה שיבוא אחר כך. הוא העמוד, הוא הבניין, עליו נשען הכל. הענפים, העלים, הפירות, הכל. תלוי בחוזק הגזע. חוזק הגזע זה התורה והמצוות. והוא משה ואומר, הוא משנה לשנה מתרבה. הגזע גדל משנה לשנה. לא רק בגובה, אלא גם הוא מתעבה בעובי. כי האמונה צריך להיות בתוקף. גם אם אין שכלו מפותח וקטן וברוחמה. נכון? אמונה תלוי בגיל, תלוי בידע, תלוי ביכולת, כמה אתה באמת לומד, מעמיק ומתפשט בלהיותיך באמונה. אבל מה שאין כן תורה ומצוות, תורה ומצוות לא קשור לא לשכל, לא להבנה. שלמה? שצריך להיות בא בימים, אנחנו כולנו חייבים בתורה ובמצוות כל החיים. חייבים. מגיל 13 ויום אחד מההלכה. לפני זה מדין חינוך. רוב ימינו לא מחויבים בתורה ומצוות. וזה לא משתנה. זה קבוע. כלומר, זה לא קשור אם אתה יודע, מבין או לא מבין, רוצה או לא רוצה. אתה מחויב. למשל, למה הדבר דומה? אדם נוהג ברכב, מגיע לאור אדום, הוא מחויב לעצור. אם הוא לא עצר, ולא קרה כלום, הוא עבר עבירה, זה לא משנה. הוא מחויב לעצור, גם אם זה במדבר, ואין אף אחד, והוא רואה 100 קילומטר קדימה. כי החוק מחייב אותו לעצור באדום. אם הוא יתחיל להגיד, שמע, אין פה אף אחד, לא רואים, וכולם, כולם הוא ייסע, הוא עבר ים. בפשוט. ממילא, שבכל יום ויום מוסיף תורה ומצוות. כל יום ויום, אדם צריך להוסיף עוד מצווה ועוד מצווה. יש מצוות קבועות ויש מצוות מזדמנות. מצוות מזדמנות זה מצוות שאתה לא נפגש בהם עכשיו, אבל אתה כן יכול להיפגש בהם בדוגמה. הכנסת קלה, הלוויית המת, דוגמה, גמילות חסדים, דברים כאלה, אם אתה לא רואה אותם, אתה כאילו, תשמע, לא על ידי, חפש אותם. גמילות חסד זה לא רק להכניס את היד להכניס ולתת כסף. גמילות חסדים זה גם לתת חיוך לחבר שלך. ושאתה רואה מישהו עם פנים עצובות לבוא ולעודד אותו, זה גמילות חסדים. אתה עושה איתו חסד. לתת צדקה זה לא רק בממון. לתת צדקה זה לסייע למי שצריך, למי שחלש. אז לזה אתה מסייע לעלות במדרגות, ולזה אתה מסייע כי הוא לא מבין את החומר, לזה אתה מסייע בקושיות בתוספות. זה צדקה. מי שחושב לצדקה זה רק מתן כסף, הוא טועה. כלומר, יש לנו הרבה מצוות במשך היום שאנחנו יכולים לעשות אותן אם רק נתבונן ונבין שאנחנו מצווים עליהן. ולא רק המצוות הבאות אלינו מצד המציאות. ממשיך הרבי ואומר, וגם השכל, סליחה, כי ימים יוצרו והתנהל פניו בתורה ומצוות. השבת נקרא את קראת ים סוף. זה אלי וענווהו, אלוהי אביו הרוממנו. צריך להתנהות במצוות, לקיים את המצוות מתוך שמחה, שהן יהיו יפות, שהן יהיו מכובדות, שיהיו ראויות להיות דבר נאה ומתקבל. אבל מעבר לזה, כשזה נראה להם כל, וגם השכל מודה על יופיים, רואים את הדבר שעשית, הוא באמת מכבד את העושה. לא בשביל זה אנחנו עושים. אבל כשאתה עושה, רואים שזה מכובד, ולא כן לאחר יד, טוב, יאללה, נעשה לגמור. אתן דוגמה. עכשיו, אתן דוגמה. אדם, פה אצלנו. וישר כוח גדול, כך אני אומר, על ההקפדה וההתמדה. נגמר היום לימודים, בכיתה פה, עולים על הכיסאות, מנקים על הרצפה. יש עובד ניקיון. העובד ניקיון הזה הוא בעל משפחה, אתם יודעים?
אני אוכל גבר.
יש לו אישה וילד. בעבודה גם ככה קשה. איך יעלה על הדעת שיש מישהו שחושב שתפקידו גם להרים את הכיסאות? הרי הדבר הזה הוא בגדר, לא רוצה להגיד מילים קשות, יש פה בעיה מוסרית חמורה. האדם הזה יש לו מספיק מה לנקות את כל המבנה עם כל מה שצריך, ותארו לעצמכם שהוא צריך עוד להרים עוד 400 כיסאות. אתם יודעים כמה זמן זה לוקח? הוא רוצה לבוא הביתה גם כן, יחסית מוקדם, ואם זה היית אתה פועל או אביך, ובמקום לבוא בשעה 8 בערב, אתה מגיע ב-12 כי לקח לך רק שעה וחצי להרים כיסאות. זה נראה לכם הגיוני מוסרי? זה דבר חמור ביותר. מישהו מזלזל בזה. אנחנו חושבים, טוב, משלמים לו, זו העבודה שלו. העבודה שלו היא ניקיון, לא הרמת כיסאות. תגיד לי, בונן במצוות מונחות לפנינו ומפוזרות כמו יהלומים, אנחנו מתייחסים אליהם כעפר. זו גמילות חסד עצומה וצדקה גדולה. ומה עשית? הרמת כיסא. זה? זה היה קשה? אולי. מה אם להריב 400? דוגמה. ממשיך הרבי ואומר, וישנם מצוות שמסתעפים, אני בשורה 10, לכמה מצוות? ציצית, דלת מצות, מקדש, גם כן כולל כמה מצוות, כלים, קורבנות, והמצוות הללו הם כמו ענפים, ששאלת מקודם עזרא איך מתקדמים, ומסתעפים גם הם לכמה ענפים קטנים, זה ההליכה של העץ. הוא מפתח ענפים ובהם ענפים יותר קטנים וענפים יותר קטנים ועלים, כך הוא מתקדם. אבל אמרנו כבר פעם הקודמת, לאן הוא מתקדם כל הזמן? למעלה, כלפי מעלה, כלפי מעלה ולדדים, אבל כלפי מעלה, הכל שואף למעלה.
אבל זה קשור
למטה.
מה?
אבל הוא גם קשור למטה. בסדר. גם האדם קשור לשורש, זה האמונה. וההתקדמות שלו צריכה לבוא לידי ביטוי בכך שהוא מגדיל כמו ענפים את התורה והמצוות שלו, לא מסתפק רק בדבר אחד קטן, וזה גזעון, וזה ענפון. כל הזמן מוסיף, 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 כל מצווה, כל תורה, כל לימוד. זה עוד ענף, עוד ענף, עוד ענף. יש עוד דבר שיש לנו בפירות, בעץ ומים, הפירות. ואין כמו אותו בשבט לדבר על פירות. ואתם זוכרים את אותו סיפור, בטח שמעתם אותו ביסודי או בישיבות שלמדתם. אילן, אילן במאה אברכך, שמעתם את הסיפור? שיהיו פירותיך כמוך. הפירות שלנו זה הילדים שלנו. יש פתגם סיני שדברים עליו הרבה, אומרים שהתפוח לא נופל רחוק מן העץ, אבל כשיש רוח חזקה גם משם הוא זז. כלומר, הוא איתו במורה עם הבן, לא הולך בדרך, אבל הוא לא נפל רחוק מן העץ. אבל כשיש רוח שערה, כשיש רוחות רעות, אמונות תפלות, כשיש בריחה מן היהדות, כשיש רוח רעה של טומאה בעולם, התפוח מתגלגל משם גם רחוק מן העץ. הפירות שלנו, אנחנו מברכים עליהם, ואנחנו צריכים לדעת ולגדל את עצמנו ולגדל את ילדינו, כל אחד בעיתו ובזמנו, שאפשר לברך עליהם, שהם יהיו מקור של יופי, מקור של ברכה, של אורה, של קדושה. ממשיך הרבי ואומר, אבל זכות יש לפירות. היינו, שיש סוג מצוות שמשפיע על אחרים גם כן על ידי עשייתם. הפרי, מה קורה לו? כתבתי את הפירות. ומה אני עושה איתם? כמה אני יכול לאכול? קילו. מה אני עושה עם הפירות? רבותיי, אני לא מבין מה נסגר. מה עושים עם פירות? אוכלים. אני מוכר ומישהו אחר קונה ומישהו אחר אוכל. כלומר, בפירות יש מעלה לא רק שאני נהנה מהם, אלא גם אחרים נהנים מהם. יש השפעה חיצונית לא רק עליי, אלא גם לעוד יהודי. אדם יהודי לא יכול רק לחשוב על עצמו. אדם יהודי שמתגדל באמונה, בתורה, במצוות, ומרחיב את הגזע ומגדל ענפים, ויש לו פירות, הוא צריך לדעת לתת מהפירות לאחרים על מנת שגם הם יברכו, שגם הם יתאמו, שגם להם יהיה טוב. זה התפקיד של האדם בעולם. לכן המשיך הרבי ואומר, וכמו שנאמר בפירוש הפסוק, בטעם שטוב לבריות, אוכל פירותיהם בעולם הזה. ידוע המשנה, ואלו הם דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. יש צורך וחובה שהפירות יהיו מתוקים, שהפירות יהיו יפים. ותראו מה קורה לנו כשאנחנו באים לארגז או לקופסת הפרי או לקערת הפרי בבית ומסתכלים, יש שם כמה וכמה תפוחים, או אני רואה פה בחדר האוכל, יש שם אנחנו עובדים על הארגז, ואנשים מתלבטים איזה תפוח לקחת. למה בזה יש כזה קטן, בזה יש ככה, חפים, אוכלים. אדם אוהב משהו יפה. אדם רוצה שהפרי שהוא הולך לאכול יהיה יפה ונעים לעין. ככה גם הבנים צריכים להיות. יפים לעין. מתוקים, ראויים לטעימה. גם המצוות שלנו שהם הפירות צריכים להיות יפים, ראויים. לכן ממשיך הרבי ואומר, וזהו אחת מתכליות בריאת האדם שישפיע גם על זולתו. ראינו שמעשה הטוב שלו יזריע ויצמיח פירותיהם כיוצא בהם. ולא שאדם ישתול פרי מסוים וייצא לו פרי מקולקל, ודברים כאלה קורים. כשאדם זורע או שותל ובא כנימה או בא שינוי באקלים, העץ נותן פירות מקולקלים. השפעות חיצוניות של עולם המכונה תרבותי. אתם יודעים איפה הופיע בתנ"ך המילה תרבות? אתם זוכרים?
כן.
איפה?
איפה?
עזבו את המקום. מה כתוב בפסוק? תרבות אנשים חטאים. זה ההקשר. תרבות. תרבות החוטאת. היא הכנימה שנדבקת לעץ ונאכלה אותו ולפעמים מאכלת אותו והורג. כמה צריך להיזהר, כי האדם עץ השדה? כן, האדם עץ השדה. האדם דומה בחייו ומאורותיו כמו שקורה לעץ. לא רק בצד הפיזי שלו, בצד הפנימי העמוק, האמיתי שבו, לא הבשרי גופני שלו, כי זה לא האדם, זה בשר אדם. לכן ממשיך הרבי ואומר, והנה אם חפצי, שיהיה הזרע זרע של קיימה. תגידו לי, אתם באמת, אתם עוד צעירים, עוד לא נשואים, אתה מוכן בבקשה? לא. תודה. אתם מוכנים, או עזבו, לא אתם, אתם חושבים שיש מישהו אחד שרוצה שבנו יצא לתרבות רעה? האם יש הורה אחד שרוצה שבנו יבייש אותו? זה פשוט שלא. פשוט. לא רוצים שהצאצאים, שהפירות יהיו מקולקלים, כמו שאנחנו לא הולכים לשוק לקנות פירות מקולקלים. לכן ממילא, וזה תלוי בגרעין דווקא. במה תלוי? איכותו, יופיו של העץ, בגרעין הראשוני. מאיזה איכות הגרעין? כן, פה יש לנו אנשים שמתעסקים בחקלאות, יודעים את זה. כשיש פגם בזרעים, לא זורים אותם. פשוט לא זורים אותם. כי יצא משהו לא טוב. וחבל על ההשקעה. המשיך פה ואומר הרבי, היינו במה שאין בו טעם ולא ריח. היינו מה שאה, ובאיזה אופן נכנס ללב השומע דווקא אם הוא ירא שמיים, הוא מדבר במסירות נפש. ומצד נקודת האמונה אשר בו, אף שזה מחוסה, הוא בגלוי אומר טעמים שכליים. להקשיב, לדבר דברים שאומנם באים לפי שכל, אבל צריך לבחון בעומק מה אחרי השכל. זה מחוסה. וכמו שהגרעין מחוסה בגוף הפרי ובקליפתה, לוקחים פרי, בתוכו מחוסה. הקליפה מסתירה, הבשר של הפרי מסתיר את הגרעין. ותראו אותה, אני אגיד משהו, שיש להם טעם ומראה וריח. ומה קרה לנו היום? יש במעבדות שעשו כל מיני עניינים בגנטיקה, ב-DNA של הפירות, והיום הגרעינים כבר אי אפשר לשתול אותם, הם הביאו דור הבא. תראה, התרבות, ההתקדמות הזו יוצאת גם לרעה. ואיך השתנה הטעם? אתם לא מכירים את הטעם של הפירות שהיו בעבר. היום אתה אוכל תפוח אגס, קוראים לזה.
תפוח אישי קוראים לזה.
איך?
נשים.
בסדר. בזמן האחרון, אשתי הבריאה מביאה מהשוק, כל פעם את אחד, שניים. אתה לא יודע מה אתה אוכל. אתה לא מבין. זה נראה תפוח, טעם של אגס, אולי ככה בא. אולי אגס. מה קרה? מה הבעיה? מה הבעיה בתפוח? מה הבעיה באגס? מה אתה מתערב? מה אתה מקלקל? מה אתה מקלקל? זה טעמים אחרים, טעמים עסיסיים, מלאי מיץ. היום הפירות יבישים, הם יפים, בפנים יבש. גם הריח לא משהו. מי חי בדור הקודם, לפני 30-40 שנה, אתה יודע על מה אני מדבר? אפילו הטעם של הדברים הכי פסודים בעולם השתנה. לכן אומר פה הרבי, אבל הגורם לדיבורו, אדם מדבר. צריך שהדיבור שלו יהיה עם ריח טוב, עם טעם טוב. ולא דיבורים של כלום, של הבל. דברים שבהם לא טעם ולא ריח, אלא סתם לדבר. אם כן, אבל הגורם לדיבורו והנותן חיות והתלהבות מדיבורו הוא המסירות נפש שלו. כמה אדם מוסר את נפשו לשמור על העץ הזה שלו. לשמור על האמת שלו. כמה הוא מקפיד שלא יבואו כנימות ותולעים ומחלות מבחוץ ויחרסמו בעץ. ואז מצמיח אילן גדול נושא פירות וענפים. איזה פשוט. כי האדם את השדה, סימן שאלה, מה אתם אומרים? לא אומרים. מה אתם אומרים?
לא.
מה נשים במקום סימן שאלה?
סימן
קריאה גדול. כי האדם את השדה. הוא דומה לעץ. ואדם צריך להיות יציב כמו עץ, מלא ענפים, מלא פירות, וכולם טובים. ממשיך הרבי בשורה מספר 21, 22, המורה מכל ענן, מה יצרנו מכל זה? שורש האדם, כישורו, אם מקור חיותו הוא אך ורק על ידי האמונה, בלי כל עיבוי ושרח ופרקוס. אמונה לא יכולה להיות בכאילו. אמונה צריכה להיות שורשית. אי אפשר לומר אני מאמין וזהו. לא, לא. זאת לא אמונה, זו אמירה. יש מישהו שאני לא רוצה להזכיר את שמו, אבל אמר פעם, כשאדם אומר, אני מאמין. עולה שאלה באמת לתוך העניין. האם אתה מאמין, או אתה מאמין שאתה מאמין? אם האדם לא מעמיק את השורש של האמונה, הוא רק מאמין שלו. אמונה משמעותה גם משורש אמן, א' מ' נ'. ואמונה זה אומר אימון, ולהתאמן צריכים כל הזמן. צריך מכון כושר. לא מספיק רק לעשות כך וכך פעולות במכון של הגוף. אם לא תעשה מכון כושר לאמונה שלך, אתה תראה כמו זה שלא עושה מכון כושר לגוף שלו. עם השנים, התוצאות יבואו. ולכן, חלישות באמונה, אפילו קלה, תסתכלו בשורה מספר 24, מחלשת כל קיום האילן. אמונה חלשה, כל העץ הזה, שנקרא אתה, עומד בסכנה של לעקור. ליפול, להתנתק מן האדמה, התלתקת מן החיות, וכולנו יודעים מה קורה לעץ שנעקר מן האדמה ומונח על הקרקע. הוא מת. אין שום דבר אחר. אין פה באמצע. עץ שנעקר מן האדמה ולא שתלו אותו בחזרה לאדמה, מת. זהו זה. ממילא מחלש את כל קיום האילן אפילו גדול וחזק בגזע ענפי. ראינו מה קרה בשריפות האחרונות ובשריפות בכרמל לפני כמה שנים. שיש שריפה ביער, שום דבר לא עומד, לא נשאר כלום. כשיש שריפה באמונה, יש שערה גדולה, שום דבר לא עומד לפניה, אלא אם כן מדובר בעץ שהוא חסון, אז גם אם הוא נשרף, הגזע, השורשים, מצמיחים מחדש. צריך לדאוג לשורש עמוק ככל האפשר. איך אמר פה יוסף, יש עץ שהשטח שתופסים הענפים שלו הם פי 300 מהעץ עצמו. ואין איזה עץ זה? אין מה נדבר פה?
עץ כזה יכול להגיע
לגבהים עצומים וגוב ועובי של גזע שגם אם תקה בו ותקד. לכן ממשיך הרבי מחב"ד בשורה 25 אצלכם, כי אין כל זה מועיל את האמונה אם אינה בתוקפה. אם אין אמונה חזקה, אם אין שיעורי בית באמונה, אם אין כל הזמן עיון, לימוד, העמקה, דשן לאמונה, היא לא חזקה. ותפקיד האדם להוסיף תורה ומצוות בכל יום ויום. זה התפקיד שלנו. כי כאילן הצומח וגדל תמיד, לא מצאנו איזה עץ שאומר, אתם יודעים מה? כמו שהרבה חבר'ה, אין לי כוח, עכשיו אני לא מגדל. אין לי כוח. אני, אתה אומר את זה? אני בחצי כוח. שומעתם פעם איזה עץ או איזה... אני עכשיו בהפסקה, לא בא לי. לא מתחשק לי, קר בחוץ. אני בחוץ, לא ראיתי גשם. אני אשים קרבולית. זהו, אני לא עושה כלום. העץ גדל תמיד! והאדם חייב לגדול תמיד. הוא לא יכול להתנדב בקרבולית, לשים קפוצ'יה על הראש ולישון. לא דיברתי עליך. הוא לא יכול לקחת הפסקות. האדם לא יכול לקחת הפסקות, כי כל הפסקה מחליש את האמונה, מחליש את הגזע, מחליש את הענפים. הוא במילא פוגע בפירות. וזה אך זה, הוא במינו ואיכותו ומהותו, אבל בתוך הגזע, הענפים ואפילו העלים, נובע חיות. יש לי, גדל לנו צמח אצלנו ליד הבניין, לא ידענו מאיפה בא. כנראה ציפור בעל חיים העביר את הזרע, תוך שלושה שבועות, ראינו התחלה של יציאה של צמח, אתה אומר, אתה לא יודע מה זה. תוך שלושה שבועות בואו נהיה עץ, זה גזע, יחסית לזמן. קראנו למי שמתמחה בתחום הזה של גננות, הסתכל אמר, וואו, איך הגיע הדבר הזה אליכם? לא יודעים, הגיע. אמר, זה יש הוראה של משרד החקלאות לעקור את השיח, את העץ הזה. זה אומר לעקור, מה הוא עושה? הוא אומר, תוך חצי שנה הוא בגובה של שלוש קומות, והוא הורג את כל האוכלוסייה של הצמחייה מסביב. זה יגיע מאוסטרליה, זה צמח, הוא פשוט שוטף כל המים, הוא פשוט מחסל את כל מה שמסביב. תופש שליטה בשטח. אמרת אותו, מה עושים? אומר, פשוט זה לא הנחיה של משרד, לא. לא, 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 אז הוא אומר, לא. אומר, מה שאנחנו עושים, אנחנו מקלפים את הקליפה של הגזע, ההגנה על העץ, 10 סנטימטר, 15 סנטימטר, ומשאירים את זה ככה. הלך, הביא את המכשיר, עשה ככה עליו, קילף לו את הקליפה. אפילו אתה רואה את הלבן, החלק הפנימי של העץ, ומה קרה לעץ? שבועיים הוא מת.
הקליפה היא
המעביר, דרכה כל הנימים.
מה זה מת? כאילו...
דרכה כל השרבולים של המזון, אתה רואה גדע, אין כלום, מת.
נפל כאילו?
כאשר הקליפה נזוקת, כאשר נותנים לדברים מבחוץ לחדור, העץ מת. יש לנו היום בחצר, שהבניין עמוד. ענה לו, גדע עומד, זהו, בלי כלום.
סליחו אותו.
מת. כמה צריכים לטפל בגזע? כמה צריך להשקיע שהגזע יהיה מוגן? שהמעטפת החיצונית תהיה שומרת מדברים מבחוץ. בקבלה קוראים לזה אור המקיף. אור שמקיף אותך מבחוץ ולא מאפשר לכל מיני תופעות חיצוניות להיכנס פנימה. לכן הצד השני, איך קוראים לו? חיצונים. הם לא שייכים. הם מבחוץ. ואסור לאדם לפתוח להם את הדלת. כי האדם מת השדה. הוא ממשיך הרבי ואומר, בשורה 26, נחזור, וכילה צומח וגדל תמיד, וזה אף זה הוא במינו ואיכותו ומהותו, אבל בתוך הגזע הענפים ואפילו עלים נובע החיות, אשר השורשים שואבים מן הארץ והכל עובר בפנים, ומה השורש שלנו? כנסת ישראל, מקור הנשמה. אנחנו חלק מעם ישראל, עם הנצח, עם הנבחר, עם סגולה, ממלכת כהנים בבית קדוש. אנחנו לא עם ככל העמים. יש לנו מקור מים חיים. לכן, נזכר במה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. מכל עץ הגן, החול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנה. את הדעת טוב ורע יש בו שני דברים סותרים. מזה לא אוכלים. זה מבלבל. ושולחים בגזע, בענפים להחיות אותם. כנסת ישראל, נשמת ישראל, קושרת אותנו אל אבות העולם, אל אברהם, יצחק ויעקב, אל שורשי האמונה היסודית של אדם הראשון, של שם, נוח, נוח לפני שם, של אותם ענקי עולם שדאגו לגזע, דאגו לענפים, דאגו לפירות, שיהיו מתוקים וראויים. כי בתורה ומצוות צריך לזכור תמיד. כוח המסירות נפש לתורה ומצוות, רבותיי, חייבים מסירות נפש. מי שחושב שהוא יקיים תורה ומצוות בלי מסירות נפש, טועה טעות מרה. מסירות נפש זה אומר שאני מקיים את התורה והמצוות גם כשלא נוח לי, גם כשאין לי כוח או אני בחצי כוח. אני מוסר את הנפש, לא מוותרים על כלום. זה מסירות נפש. בלי זה אנחנו מקיימים מצוות ולומדים תורה, אבל בכל רגע של שבירה או ירידה אנחנו עוזבים. צריך מסירות נפש לתורה ומצוות. זה לא בא לבד, זה לא בא באוטומט. אנחנו לא רובוטים. יש בנו צד טוב ויש בנו אותו צד רע. יש לנו מאבק יומיומי, שאם אנחנו רוצים פירותיך מתוקים, חייבים למסור את הנפש. זה לוותר על כל מיני מזיקים שאנחנו פוגשים בחוץ וכל כך אוהבים אותם. תרבות אנשים חטאים. לכן ממשיך הרבי ואומר, ובאמונתו יחיה. זה החיות של האדם המאמין. צדיק באמונתו יחיה. מעניין ככה, לא נרחיב בדרך כזכיר, שבספר יצירה, חודש שבט זה בעוד צדיק. צדיק. צדיק באמונתו יחיה. החיות של האדם בא מאמונה ומסירות נפש על תורה ומצוות. כל התורה והמצוות שלו. אנחנו צריכים את האומץ הזה, את הכוח הזה, את הרצון הזה והעשייה הזו, שיהיה במסירות. אבל סוף סוף, תכלית האדם הוא להשפיע גם על אחרים. למרות, נכון, אתה דואג לעצמך, אל תשכח. אתה ברכה באילן, היא רצון. שכל נטיעות שיוצאים ממך יהיו כמוך. שפירותיך מתוקים ואמת המים מונחת תחתיך. ממילא, המשיך הרבי ואומר, קודם חטא אדם הראשון, כל האילנות נשאו פרי. עוד לפני שהיה החטא בעץ הדעת, כל האילנות היו עצי פרי, לא היה עצי סרק. ולא רק זה, אלא טעם העץ כטעם הפרי. רק שנייה. טעם העץ כטעם הפרי, נכון שהאדמה שינתה. אבל זה התכלית. שטעם העץ יהיה כמו טעם הפרי. שאתה וילדיך, אתה ומעשיך, אתה ומצוותיך יהיו אותו דבר. וממילא לעתיד לבוא, עתידים כל אילני סרק לעשה פירות, כך אומרת הגמרא. כל אילנות הסרק ייתנו פירות. וכפרשו רבותינו זיכרונם לברכה, שהמצווה האחת היא פריה ורבייה. מצווה ראשונה בתורה, פרו ורבו מינות הארץ. לא רק לאדם, גם לבעלי החיים. וממילא היהודי צריך לראות יהודי נוסף. אתה לא יכול להסתכל רק על עצמך. וזהו תכלית שלמות האילן, שכשרואים שכבר הצמיח פירות, הוא מזריע זרע להצמיח עוד אילן. וזהו ההוראה של ט"ו בשבט. ראש השנה לאילנות, שלכל לראש הוא השורש. קודם כל ט"ו בשבט בא לעורר אותנו מחדש למה? שורש האמונה. רבותיי, זה רוצה להזכיר. באלף בתשרי, ראש השנה, אנחנו עומדים ומתפללים עלינו, על חיינו, על צורכנו, נכון? זה יום דין, נכון? כך זה נקרא.
כן.
ראש השנה לילה מה זה? יום דין. ראש השנה למאסר בהמה זה יום דין. המושג ראש השנה זה יום שבו דנים. ודנים את האילן, האילנות, כולם. דנים אותם על פי מעשי האדם. ואחר כך בא גודל עובי וקומה של הגזע, תורה ומצוות בריבוי ובשופי והרבה, והשלמות נראה בטיב הפרי והגרעין. ראינו שהמזכה את חברו, זכות חברו, זכות גם הרבים תלוי בו, והגיע לשלמותו הנרצה. כן.
אבל אז למה
בראש
השנה, גם
בראש
השנה,
א'
תשרה, אנחנו אוכלים
פירות? אתה אוכל פירות?
אבל למה אני אוכל פירות?
אתה לא אוכל פירות? תפוח מדבש.
אני אוכל פירות שם.
תפוח מדבש שאתה עושה.
כן, אני עושה.
נכון או לא נכון? יש כאלה רימון, אוכלים גם הרבה סימנים מן הטבע, נכון?
זה לא כרגע ברכות
לה. בסדר, הרבה סימנים מן הטבע, נכון?
כן, אבל זה לא ראש השנה.
בסדר, זה ראש השנה לאדם ואילן. אבל דבר אחד ככה, נסכם. השבת, שבת ט"ו בשבט, שבת שירת הים, אז ישיר משה ובני ישראל, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. השירה הזו היא שירת האמונה. כשדבורה, כשברק בן אבינועם נלחם בסיסרא ומנצח, גם שם זו שירת האמונה. וכשאנחנו נשב לשולחן השבת ונעשה את הסדר הנהוג מי שנוהג, רוב קהילות ישראל עושים את זה, צריך לזכור ולהתבונן, כי הפירות הללו מרמזים לנו להיות מתוקים וטעימים כמו שהם מתוקים וטעימים. אני לא רוצה גם משהו אחר. רמז, אני לא צריך לאכול אותו. זה רומז לי גם אם הוא שם. גם אם הוא בקופסה, גם אם הוא בקערה, גם אם הוא בבטן.
גם זה מוסיף חצי.
אבל, איך?
לא מוסיף חצי מהחיים.
כן. אבל בדבר הזה אני רוצה רק לומר, כי יש כמה וכמה דעות בהלכה. מתי עושים את סדר ט"ו בשבט? יהיה מי שנוהג לעשות את זה בערב שבת, בערב, יהיה מי שנוהג לעשות את זה ביום. אני לא אומר את דעתי עכשיו בערב או ביום, אני אומר משהו אחר. יש כאלה שנוהגים לעשות את סדר ט"ו בשבט לאחר הקידוש. הם נכנסים למחלוקת, האם הם צריכים יהיה לברך? ברכה האחרונה אחרי שהם גמרו לאכול, כי אוכלים שתיים שבעת המינים.
כן.
וזאת שאלה הלכתית שיש בה מחלוקת.
עושים את זה אחרי ארוחה.
יש שאלה אחרי ארוחה, הרי מה עושים? מנקים את השולחן, מחליפים מפת ניילון חד פעמי, זה נקרא עקירת השולחן. עקירת השולחן זה כאילו סיימת לאכול, ועכשיו צריך לברך עוד פעם כל הפירות מחדש.
לא עושים את זה.
ולאחר ברכת המזון, עוד פעם מחלוקת. הנכון, כדי לצאת מהסבך הזה של חילוקים בין הפוסקים, הנכון לעניות דעתי, לעשות את סדר ט"ו בשבט אחר ברכת המזון. זאת אומרת, שגומרים סעודת שבת, כי יש מצווה להתענג על מעדני השבת, וקראת על השבת עונג. ומי שממלא את בטנו בפירות, בתחילה אחרי הקידוש, כבר לא כל כך מתחשק לו לאכול סעודת שבת. ממילא, אחרי הסעודה, מברכים ברכת המזון, קמים מן השולחן, מתארגנים, ויושבים ואוכלים מפירות ט"ו בשבט, יש סדר ארוך ויש סדר קצר. ואז אין שום בעיה. לדעת כולם זה נפלא, כי בשבת יש מצווה להרבות בברכות, ואפשר לשבת ולעשות סעודה נוספת על פירות ט"ו בשבט. אבל יש עוד נקודה. מתי? בלילה או ביום? ובידוע שהיום חשוב מן הלילה. לכן, לסיכום, נראה לנו יהודה עתיק שהטוב ביותר לעשות את סדר ט"ו בשבט יהיה בשבת ביום לאחר הסעודה, ואז יש לנו גם הרבה יותר זמן. אפשר לאכול סעודת שבת, ואחרי זה ללכת לנוח או ללמוד, כל אחד כפי דרכו, וקמים או מתאספים ויושבים שעה, שעתיים אחרי הסעודה של שבת, ודאי שרוצים לאכול, ועד אפשר לשבת ולשיר ולזמר וללמוד לדברי חז"ל לפי הסדר הארוך, או דברי חז"ל לפי הסדר הקטן, והרווחנו הכל. גם יש לנו שמחה, שירה, הודעה וברכות, וגם אכלנו מפירותיה של ארץ ישראל בשבעת המינים. לא צריך לחפש בשמיים אם אין, מה שיש יש. אפשר גם לברך על עגבנייה ומלפפון, כי גם הם מגידו לארץ ישראל. לא צריך לרוץ להביא כל מיני דברים מחוץ לארץ, כדי שיהיה לנו על השולחן דווקא תאנים אם לא מצאנו. שטורקיה תישאר בשביל הטורקים. כן, אבל מי שמתעקש, בסדר.
טורקי.
כן.
אה, אבל אף אחד לא אוכל
אותי. אז לא, כבר עליתי. אתה לא רוצה לאכול, אל תאכל.
לא, אף אחד לא אוכל אותי.
אותך למה? אה, נכון. אבל הרעיון הוא כי האדם בן השדה בהדמיה, בדמיון המשותף. רבה, בוא אני אגיד לך, המושג אוכל הוא מושג מאוד מעניין. המילה אוכל היא גם שייכת לאדם. לא צריכים לאכול אותך, לעכל אותך עם השינה שלך. אתה מכיר את הקטע הזה שיש ילדים קטנים כאלה שהסבתא בא ואומר, חייבה, אני אוכלת אותך? לא אוכלת אותך, אני חושבת אותך, חבבת אותך, זה כן עושים לך. אז זה בסדר. זה סוג של... אבל הרעיון המרכזי הוא שאנחנו דומים לעץ השדה. אנחנו דומים לעץ השדה שגדל כל הזמן, שמתעבה כל הזמן, שמתפתח כל הזמן. ואנחנו רוצים שניתן פירות טובים. יהי רצון. שיקוים בנו הברכה של אותו הלך שעמד מתחת לעץ ואמר לו, יהי רצון שכל נטיעות שיוצאים ממך יהיו כמוך. שבת שלום וצום בשבט שמח.